קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
ועכשיו בקצה, לגאטו. עם מיכל רוזנטל.
שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק מספר 6 של סדרת הטארוט של לגאטו. מצאתי את עצמי היום עם עוד שאלה. האם יצירה היא אקטיבית או פסיבית? גם וגם זו תשובה שמתקבלת על הדעת ואפילו הכרחית, אבל אני מרגישה צורך קודם כל להכיר בזה ש... הרבה אומנים מתארים את רגעי היצירה המהותיים שלהם כהתגלות שקורית להם, מתנה שנופלת לחיקם. ולרוב זה מתבטא בקושי להסביר כיצד מישהי חשבה על משהו או איך שיר נכתב. זה הפן הרצפטיבי של האומנות שמספרים עליו בכל האגדות, ואולי ככה מתארים השראה באמת, אבל מתברר לי שבתהליך היצירה המלא נדרשת גם אקטיביות כדי להצליח להוליך את ה... השראה אל תוך ביטוי ממשי. אבל היום מעניין אותי לדבר על הפן הצינורי שביצירה ומה שקורה דווקא כשמפנים כל ניסיון לשלוט ברגע ובחיים. לכיוון קבלה. אז היום נדבר על קנייה, אי התערבות. על התמסרות לעולם כפי שהוא, ועל ההסכמה לוותר על איזה משהו ולהיות מוליך בלבד. אדון בזה דרך שתי דמויות נוספות של המייג'ור ארקנה. נגיד שלום ל-The High Priestess, קלף מספר 2. המספר 2 ברוב המערכות הנומרולוגיות מקושר דווקא לדואליות, אבל בטארוט 2 הוא לא אחד ועוד אחד, זה לא שני אחד או פעמיים משהו, אלא ערך בפני עצמו, מספר 2. זו האישה הראשונה במייג'ור ארקנה, והיא... מופיעה כאישה מסוגרת יחסית, שיושבת ליד ביצה לבנה. היא מסמלת את התוהר המוחלט, ה-High Priestess, והיא חושפת את החלק שבנו, שלעולם לא נפגע או ננגע, וזו העדה הבתולית שאנחנו נושאים איתנו, לפעמים ללא יודעין, שמשקפת עבור כל אחד מאיתנו באר של טיהור ואמון, יער בתולי לא מנוצל שהוא המקור לפוטנציאל רב. השבי שלה הוא בתוך מנזר או מקדש, וזה מסומל על ידי הווילון שתלוי מהשמיים. Oh, ההיי פריסטס לרוב השתלבה עם שתי דמויות מיתיות ענקיות, שזו מריה בתולה, ללא הרבב, שנועדה לשאת את אלוהים ברחם שלה, והאלה אייזיס, המקור של כל הפוריות והטרנספורמציה. יש לה ארבע נקודות במצנפת שלה שהן מסמלות את ארבעת הכיוונים, דרום, צפון, מזרח ומערב. אז הידע שלה מקושר לעולם, לחומר, למימוש, שמושג דרך הגוף עם נפש טהורה. כדי להכיר יותר טוב את הדמות, אני אשמח לפרט קצת על אייזיס ועל וירג'ין מרי. אז קודם כל, אייזיס או אסת, היא אלה מהמיתולוגיה המצרית, שהייתה בעלת כוחות ריפוי על-טבעיים. היא הייתה בת הזוג של אוזיריס, שהיה גם אח שלה, ואחות של סף, והיא הייתה שומרת הסודות של הרבדים הנסתרים בעולם. והידע שלה העניק לכוח טרנספורמטיבי, בציר שבין מוות ולידה מחדש. היא הצליחה להחזיר לתחייה את אוזיריס כשכבר היה במצב לא מי יודע מה. הגופה שלו הייתה מבוטרת. ואפשר גם לזהות את שטורת, אגב, עם ההיי פריסטס, שהייתה מלכת השמיים במיתולוגיה הקנענית, וגם היו לה סגולות ריפוי ויצגה נשגבות נשית. ומי היא הבתולה הנצחית והדוקה, אם לא אמו של ישו, מרים או מריה או מרי? בכנסייה הקתולית הייתה את האמונה הידועה שעוברה ואף ילדה את ישו מבלי לאבד את בתוליה, ושגם היא לא מתה, אלא עלתה לשמיים כמו שהיא, עם הגוף שלה. המלאך גבריאל בישר לה על ההיריון שלה מרוח הקודש, בבית שלה בנצרת, היכן שהיום שוכנת כנסיית הבשורה. קיימות הרבה יצורות אומנות שנקראות הבשורה או ה-Annunciation, שבהן רואים את המלאך גבריאל נותן למרי איזשהו ספר, שבאמצעות הספר הזה מגלה ש... אוי, אני הולכת להיות להוליד את ישו. בספר שנקרא תשובה לאיוב, יונג מדבר על החשיבות של מרי בפסיכולוגיה, והוא רואה אותה כסמל ל... עיקרון הנשי הנשגב ומדגיש את החשיבות שבאיזון בין הזכרי לנקבי בנפש האנושית ובנשגב עצמו, והוא טוען שהדגש העודף שמושם על חוש הצדק והכוח של אלוהים בסיפור של איוב מביא לחוסר איזון קיצוני בדימוי של הנשגב, והבתולה מרי שמייצגת חמלה וחסד ואת הנקבי מתפקדת כאלמנט מפצה כדי לאחות את האיזון הזה. היא מגלמת אספקט מרפא וגואל של הדיווין. התפקיד שלה כדמות אם שמביאה נחמה ביחד עם ההרשנס של אלוהים. מאפשרת לבן אדם לקבל את עצמו על כל חטאיו ופגמיו, ומבחינה פסיכולוגית זה בדיוק התפקיד שלה, המהות הזו, אצל כל אחד. הרבה יגידו, וכנראה שבצדק, שיש משהו יחסית שטוח בדמות הזו של מרי, ולא היינו רוצים שאישה תסתכם בדבר הזה, והיא לא דמות עגולה במיוחד, ואין שם תלת ממדיות, אבל אנחנו עדיין בשלב ההתחלתי, ואני אתן מענה למקום הזה בהמשך. בינתיים אני רק אמליץ פה על ספר שנקרא אנשים באגדות, של מרי לואיז וון פרנס, שהיא הייתה תלמידה של יונג, וחיפשה את, את ההתפתחות הנשית המורכבת. Oh, watch me so I could fall. אז מילות המפתח שיש לנו לגבי ה-High Priestess, זה אמונה, ידע, סבלנות, מקדש, היכל, נאמנות, טוהר, בידוד, שקט, מטריארכיה, קפדנות, עיכול, בתולין, קור, ויתור, כניעה. אבל אפשר להוסיף נקודת מבט שלילית, שהחיוורון שלה יכול להתפרש כפריג'ידיות, אובססיה לבתולין שמובילה לסירוס ואיסור על החיים, על לחיות. כי אישה יכולה להיות אימא פוגענית שאף פעם לא נותנת לה ביצה לבקוע ויושבת עליה עם סמכות קרירה. הספר שהיא מחזיקה מייעד אותה ללמידה ולידע, והיא יכולה להיות נוקשה מדי לגבי המסורת. במובן החיובי, ההיי פריסטס מכינה בקיעה או לידה. היא מחכה שאלוהים יגיע ויפרה את הביצית שלה, ושלושת הצלבים הקטנים שמקשטים את החזה שלה מסמלים שלמרות שהיא כלואה בחומר, היא שייכת לעולם הרוחני. היא מייצגת רוח תאורה ששוכנת בתוך כל אחד מבני אדם, ומזמנת אותנו לתקשר עם הכוח הנשגב שלא ניתן להשחית אותו, לא משנה מהן החוויות בחיים שלנו. והיא מחוץ לכלל הפעולה, היא רצפטיבית לחלוטין, ובאופן מעניין היא מתארת כל דבר שיכול ליצור תקיעות, שיתבטא במחלה, ויחסום את הרטט של האנרגיה הנשגבת. היי פריסטס מזוהה עם התפקיד של אפיפיורית, אישה או כהנת, אז אני אפנה אליה עכשיו בתור אפיפיורית או כהנת או ההיי פריסטס. אבל היסטורית חשוב לציין שלעולם לא הייתה אישה שנהייתה אפיפיורית. פשוט ישנה דמות מהמאה התשיעית שנכתב עליה ספר, איזשהו רומן, שמיוחס לה הסיפור שבו היא התחזתה לכומר והפכה לאפיפיורית, וזאת יואנה. במשך שנתיים היא כיהנה עד שפתאום היא ילדה תינוק באמצע תהלוכה חגיגית, וזו הייתה פדיחה. והסיפור הזה הוא יותר מיתולוגי מאשר עובדתי, אבל הוא כן מאיר בזרקור את מה שמבדיל את האפיפיורית יואנה מג'ון, שהוא הכומר שהתחזתה אליו, וזו היכולת ללדת תינוק, כלומר, הריון ולידה, זה הדבר הכי בסיסי שמפריד בין גבר לאישה. זו יכולת בלתי נתפסת שיש לאישה, אבל גם החולשה שלה בהרבה מהמקומות הציבוריים. גברים יכולים ללמוד ולחקור ולחגוג את הרוח הנשגבת, אבל רק דרך האישה הרוח הנשגבת הזו הופכת לבשר ודם, והיא זו שתופסת את הניצוץ ברחם שלה, ומגינה ומזינה, ובסופו של דבר מביאה אותו למציאות. היא הצינור לטרנספורמציה. ליצירה. מנקודת המבט הגברית של חוק וסדר ואידיאל וקווים, המעשה של יואנה עשוי להתאפס כתאונה מצערת שהפריעה לתהלוכה המתורבתת. הלידה זה אקט לא נקי במיוחד, היא קורית דרך כל מיני רקמות ונוזלים, ויש פה סוג של התנגשות עם הרעיון הטהור של הרוח. אבל התואר של הרוח זה לא משהו אמיתית אמיתי באמת. ואני רק מסיבה את תשומת הלב לזה שאנחנו שוב פוגשים את הקוטביות שאפשר למצוא בכל קלף במייג'ור ארקנה. וזה לא מקרי, ככה המציאות עובדת. כל דבר כולל בתוכו את ההיפוך שלו. אין טוהר בלי טומאה. הטארוט עובד בצורה מאוד יחסית, יש יחסיות בין הקלפים, וזה עוזר להבין קלפים על ידי להשוות אותם לקלפים אחרים שקשורים אליהם באיזשהו אופן. אז חוץ מקלף נוסף שאנחנו נדבר עליו היום, אז אפשר לדבר על הקוסם, שזה הקלף הקודם, מספר אחת, שדיברנו עליו פעם קודמת. הוא מסמל את היאנג הראשוני, את האנרגיה הזכרית היצירתית, וההיי פריסטס יכולה לייצג את האין הראשוני, או היבט הנקבי של העולם. הכהנת הזאת יושבת, והנימה שלה היא כבדה יחסית, בגלל כל הבדים שעליה והרצינות שעולה ממנה, היא מסמלת כוח רוחני שהוא מעבר אליה ולמעשים שלה, והספר שהיא מחזיקה הוא פתוח, וזה דומה לכל מיני ציורים של ה-Annunciation, שבהם מריה מצוירת עם ספר פתוח. אז הספר הזה הוא הספר של הנביאים, ששם מתבשר לה הגורל שלה, על זה שהיא הולכת לשאת את ה-Divine Child. וברמה הקונקרטית, ישו הוא הירידה של אלוהים לארץ. אז כאן בטארוט, כשאנחנו מדברים על בני אדם ועל החיים של כולם, באופן דומה מרומז שדרך הכהנת הרוח תמומש ותרד לתוך המציאות, לעולם החומר. באופן מסורתי, האישה היא לא זו שעושה את החוק, אלא היא אינסטרומנטלית אליו. היא לא שולטת בגורל שלה, היא נפעלת על ידיו, וכאן בא לידי ביטוי הפסיביות שמייחסים לאין. היא לא עושה אף פעולה כדי לשלוט בגורל שלה. המהות הנקבית היא קבלה. היא לא בוחרת. אני רק עוצרת רגע, כי זה נשמע קצת בעייתי בימינו, אז אני רק אגיד שזה ארכיטיפ, ואנרגיה נקבית לא אומר אישה, ונקביות ורצפטיביות לא שווה אישה או בחורה, וזה לא אומר שאישה היא לא בוחרת, ולאין קיימות עוד איכויות חוץ מקבלה. וכל המינוח הזה של נשי גברי לא נועד להיות בקורלציה עם בני האדם שהם אישה וגבר, ופשוט יש לאין וליאנג איזושהי אנרגיה, כמו גם ללוגוס ולארוס, והלוגוס זה ההיגיון, זה החשיבה, והארוס זה הרגש. הם מועילים משום שהם מבהירים את זה שיש שני עקרונות לחיים, ששניהם פועלים בכל הגברים ובכל הנשים ובכל הטבע, ובעלי החיים ומזג האוויר. ועדיין, המין הוא פרדיגמה בחווה האנושית, הוא המגרש שבו אנחנו חווים אחרות, ואת היכולת להתאחד איתה, והמימוש שלה, של ההופכיות, זה הטרנסנדנס האולטימטיבי. זכר ונקבה מסמנים כתבים של אנרגיה שהדינמיקה שלה מקדמת ומניעה ומאירה את החיים. אז בתוך כל אחת יש אנרגיה הופכית, שהיא זכרית, שיכולה להיות מודחקת, יכולה להיות שתלטנית, ואפשר גם לחיות איתה בהרמוניה, שמעוררת השראה ונותנת הוויה של פסיכולוגיה שלמה. במונחים היונגיאנים, הכהנת תייצג התפתחות מאוד גבוהה של האנימה, של הגבר, ועבור האישה, הכהנת תייצג משהו שונה. היא תסמל נשיות ועצמיות שמפותחת מבחינה רוחנית. לכולנו, גברים ונשים כאחד, יש גישה על הכוחות של המג'ישן ושל האפיפיורית. בלי שני הכתבים האלה אין חיים ואין יצירה. הכהנת מקבלת את הוורד בכל כולה, ולמונח וורד בהקשר הדתי יש כמה מובנים. זה גם ה-Divine Utterance, האמירה האלוהית, שהיא זו שבראה את העולם על ידי אלוהים שאמר, והיא אור. אבל זה גם הטקסטים הקדושים שמייצגים את המילה של אלוהים. המילה היא גם מנטרה שיש לה סאונד וויברציה שמשפיעה על התודעה, והוורד זה גם תבונה וחוכמה. וכהנת משהו מעניין אגב זה שבנצרות הוורד והלוגוס הן מילים נרדפות. הכהנת חובשת כיפת נזירות שמעבירה את המחויבות שלה ל-Holy Spirit, ומסתיר את השיער שלה. השיער הוא הסמל למשיכה מינית ולפיתוי בכל מיני מובנים, אבל היא מכוסה עם תיארה מתוכשטת שמסבה את תשומת הלב לתהילה שהיא יותר יקרה מהשיער הזמני. ויש לה צורה של כוורת ש... מציינת פוריות נצחית וארגון מבני אינסטינקטיבי של כוח שנותן חיים. הקוסם עומד בטריטוריה חיצונית והכל סובב סביבו, וכל הכלים שלו מציעים פעולה. הוא עומד לעשות משהו ולהופיע ולהשפיע, והוא לא מקובל למקום שהוא נמצא בו. כי כשהוא יסיים להופיע במקום הזה, הוא יעבור למקום אחד אחר. והאפיפיורית לעומת זאת כמעט מושרשת למקום שלה, יושבת בפסיביות ומקובעת, וזה קצת מרגיש כאילו היא ישבה שם מאז ומתמיד, והיא תישב שם לנצח. יש מאחוריה את הווילון שמחובר בשני מוטות, מה שנותן את התחושה שהיא יושבת בכניסה לאיפשהו, ואם הקוסם מעביר תחושה של התנסות ואקספלורציה, הספר שלה והתיארה מצביעים על ריסון ועל מסורת. הכוח של הקוסם הוא אש, הוא חם, בהיר, כוחה הנוצץ של השמש, המוחצנות, ושל האפיפיורית הכוח הוא של המים, היא קרירה וחשוכה וזורמת, זה מיוצג על ידי הכוח העמוק של הירח, של מופנמות, והקוסם שולט על ידי ידע ורעיונות, והיא על ידי עקביות איטית, אהבה וסבלנות. הקסם של הקוסם, כמו המיניות שלו, היא בחוץ, מקדימה, חשופה ופתוחה, והקסם של האפיפיורית הוא מוסווה ומוחבא, כמו השיער שלה. יש לה סוד, כמו זה של האישה או של הטבע, שתמיד ישמר בפני החדירה של התודעה הזכרית. אנחנו לעולם, התודעה לעולם לא תוכל לדעת את הטבע במלואו. וזה המישור של חוויה פנימית עמוקה. העולם שלה הוא לא של ידע חיצוני. הפעולה של הקוסם היא באיזושהי מידה מתחת לשליטה של המודעות שלו, ובמקרה שלה, הטבע של הקסם שלה נחבא ממנה, קורה מאחורי גבה. היא הממונה על לידה ועל לידה מחדש, אבל היא לא שולטת בהם. ובתרבויות פרימיטיביות, נשים נתפסו כמקור הבלעדי של החיים, כשלא הבינו שיחסי מין הם אלה שגורמים להיריון, וגברים נתפסו כחסרי תפקיד בתהליך של ההתאברות. אפילו הפוך, הגבר נחשב כפולש, וכוח שהוא ארסני ליצירה, ומאחר שהתפקיד הגברי לא היה ידוע, כל אישה שנכנסה להיריון חוותה את עצמה כנבחרת בצורה מסתורית על ידי האלים, כמו עם מריה, הבשורה שקיבלה בנוגע לגורל שלה הייתה כמו מגן עדן. לידה הייתה תעלומה קדושה. המתחמים הקדושים הראשונים היו אלה שנועדו ללידה, ולאחר מכן האתרים האלה הפכו למקדשים, ולכן העיקרון הנקבי שמגולם אצל אייזיס, ולאחר מכן אצל מריה, הפך להיות מחובר לא רק ללידה עם הגוף, אלא גם ללידה מחדש, לתוך מימד של מודעות שמתעלה עם על הבשר ועל החומר. גם היום, כשהתהליך של ההיריון הוא מאוד תחת שליטה, גם מבחינת גלולות למניעת הריון והפלות וטיפולי פוריות, אז כל התופעה הזו היא עדיין מסתורית. ביותר, ובלתי נתפסת ומעוררת השתאות אצל כל אחד, וגם אם האינטלקט של האישה הוא מאוד רציונלי, מחושב או ריאליסטי למדי, יש מידה של בשורה דתית עמוק בלא מודע. כל עובר שניסה ברחם הוא ה-Divine Child עבור אישה כלשהי. והיום יש הרבה גישות חדשות כלפי לידה, ונשים מנסות לקרב את עצמן לחוויה של עירות וחיבור לאירוע הזה. בין אם לידות טבעיות נהיות יותר רווחות, או לפחות הימנעות מתהליכים מלאכותיים שמרחיקים אותן מהרגע הקדוש הזה, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה רוחנית. You got free. You got to be. You הירח הוא כוח מאוד עדין, אבל מאוד חזק. אני חושבת, אגב, שהירח זה הדבר הכי יפה שיש בשמיים. לא שיש יותר מדי אופציות, אבל יש גם כל מיני עננים וכוכבים ושמש, ולפעמים כל מיני פלנטות שזולגות לנו למסלול. הוא שולט בגאות ובשפל, ולכן נאמר שהדמעות של אייזיס שלטו בימי הנילוס. בניגוד לשמש שהיא קבועה וצפויה ובהירה, הירח הוא לא קונסיסטנטי, הוא מוסתר והוא חשוך. הטבע של האישה הוא דינמי, כמו הירח, שיכול להביא להזנה שנותנת חיים ליובש או לשיטפונות רחסניים, הכל בהתאם לגחמה של האלה הגדולה. ושני המינים נתונים לגחמות האלו, אבל נשים, דרך הידידות שלהן איתה, הן בדרך כלל יותר מודעות להשפעה שלה ומוכנות להתמודד איתה. המקצב של המחזור שמביא הרבה שינויים במצב רוח ובמודים הגופניים, עוזרים לאישה לצפות לבלתי צפוי ולזהות ולקבל את החלק הלא רציונלי של החיים. המזג של האישה יותר קשור לקצבים של הטבע מאשר למרקמים של היגיון. המצב של הגבר שונה. גם מבחינה פסיכולוגית וגם פיזיולוגית, הוא פחות נתון לשפל ולזרם של מצבי הרוח שלו, וכתוצאה מזה, האלה יכולה לתפוס אותו לא מוכן, ולפעמים היא מופיעה כדי לחמוס את כל האישיות שלו, וזה באמת משהו שקורה ואפשר לראות אותו אצל כל מיני גברים בתקופות מסוימות, וזה לא נעים לראות. זה די unfortunate כשזה קורה. וכאן מגיעה החשיבות של הגבר שהתחבר עם הצדדים הנשיים שלו. האלמנט שהיא מתחברת אליו הוא המים. ברוב מיתולוגיות הבריאה, מים מצוירים כהכוח המקורי, הרצפטיבי והיוצר. מהעומקים של האוקיינוס, מתוך ההריסה צמחה כל הבריאה וכל תצורות החיים. מתוך הלא מודע זרחה התודעה עצמה. העובר מוכל ומוזן בתוך מי השפיר, ואז יוצא ממנו ונהיה קיום חדש בעולם. בהיבט הזה, אישה היא אכן מים, ויש קשר מעניין בין המילה מרה למילה מרי. זה אגב משהו שאפשר לראות דווקא בגרסת טארוט של וייט, שגיניתי בתוקף בתחילת הפודקאסט, אבל שם רואים את האפיפיורית יושבת עם גלימה שהופכת למים שנשפחים ממנה, ולרגליה רוחן הירח. האמת היא שזה קלף מאוד יפה. המים הם זורמים במסלול שבו יש מינימום התנגדות לאורך קווי המתאר של כדור הארץ, והם יוצרים מקווים של מים, בריכות ואגמים שהופכים להיות מראה לשמיים. הטבע הנשי הוא רפלקטיבי, ועל ידי טבילה בתוך המים האלה, הגבר לומד להכיר את עצמו. מה קורה אם אנחנו מקבלים את ההיי פריסטס בקריאה? אז היא לרוב תתייחס לאינדיבידואליות, אינדיבידואלית שהיא נקבה, אם או סבתא, שתעביר אידיאל של תואר או קרירות סמכותנית. היא גם תגלם את האם הקרה, האישה חסרת המיניות שמוצאת את הצדק באידיאל דתי או במוסריות שאינה יודעת כיצד להיות רכה, אבל הדרישה שלה לתואר יכולה לשים אותנו על השביל של אישה בעלת שיעור קומה מבחינה רוחנית, או של מטפלת, מדריכה נשית, שיכולה להיות בכל גיל. בתחום אהבה, ההיי פריסטס מוכנה ליצור זוגיות שמתבססת על איחוד של נשמות. והספר שהיא מחזיקה גם יכול לכוון אותנו לעניינים שקשורים ללימוד, או לכתיבה של הנושא של הקריאה. השאלה שהמטופל סלש לקוח מגיע איתה. אז ההיי פריסטס הופכת לכותבת של תוכנית של עבודה כלשהי, שזו הדגירה הנחוצה לפני נקיטת פעולה, כמו שחקנית שקיבלה תפקיד ללמוד, או רואה חשבון, או אפילו מריה, הבתולה כבת אדם. האפיפיורית מעוררת התבודדות או המתנה בהיותה מסוגרת, שהיא בחרה בה או שנכפתה עליה, והיא מגלמת כניעה מוחלטת ונותנת לעולם להתנגן דרכה. מבחינה מינית היא מייצגת עידון במקרה הטוב ותסכול מיני במקרה הרע. התשובה למסתורין של ההיי פריסטס עשוי לי עם מצב הגישה שלה כלפי הביצה שלידה. אם היא דוגרת עליה באופנים מתנשאים ומונחת על ידי סטנדרטים גבוהים, יכול להיוולד או לבקוע ממנה אל. בנצרות הביצה של היען מסמלת את הולדת ישו אגב. וכמיטב המסורת, אני ניסיתי להבין בדרך אקטיבית כלשהי מי הכהנת, כי אני חייבת להגיד שבהתחלה הרגשתי שזו דמות שמאוד קשה לי להתחבר אליה, בעקבות חוסר האנושיות שבה וחוסר המעורבות שלה בעולם ובחיים. משהו בזכות שלה, שהיה לי קשה למצוא בעצמי, ושבכלל המניה שלו גבוהה, כלומר לא גבוהה בתקופה הזאת. ואז חלמתי חלום. הגעתי לסוג של סטודיו גדול שהיה בצורה ריבועית, במבנה שאפשר להגיד שהוא כמו קרוון בלי גלגלים, ובפנים היה אור יום בוהק, והסטודיו הוא שייך לבחור ביישן נאה, מופנם, שאני לא מכירה במציאות, והוא מתברר כאופה בפועל, ובחלום זה דווקא המילה בייקר עברה אליי. הסטודיו היה מלא במדפים עם כלי מעבדה, משונים מזכוכית, אבל היה ברור לי שהם קשורים למלאכה וליצירה שהרגשתי הערצה כלפיה, ליצירה שלו. והרגשתי חיבור הולך וגובר עם ביני לבינו, לבין האופה, אף על פי שלא הייתה בינינו שיחה. ובשלב מסוים הגיעה בחורה צעירה וקריזמטית שסיפרה לי על אורך החיים ההרפתקני שלה, גם מבחינה מינית. ובאותו רגע התברר לי שקיימת מערכת יחסים מינית בינה לבין האופה, והתעוררה בי קנאה ותחושה שאין לי מיניות לתת. ומיד עם הקנאה הצובטת הרגשתי את החיבור איתו רק גובר, שמעביר לי את התחושה שהקשר איתו הוא עמוק יותר מכל סוג שתקשורת יכולה לקיים. והנפרדות והנבדלות שלי מהעולם הפיזי חיברה בינינו במקומות שלא מוצאים אותם בדרך כלל. הרגשתי שיש בי משהו לא נגוע, נקי, מחובר מאוד ואפילו טהור, שאני לא זקוקה לשום דבר ממנו והוא לא זקוק לשום דבר ממני, ושחוסר המימוש הנצחי שיהיה בינינו מייצר קשר חזק יותר מכל דבר. עבור הבחורה, המיניות אפשרה לה לפלס את דרכה אל עבר תשומת לב שתיתן לה נוכחות בעולם. אני הרגשתי רוגע עמוק, כשהתעוררתי, ושאני לא זקוקה לשום תשומת לב. והרוגע הזה נשאר איתי כמה ימים, ומצאתי את ההיי פריסטס שבי. ככה זה הרגיש לא לרצות שום דבר, ברמה העמוקה ביותר שחוויתי לאחרונה. וזה משמח לדעת שיש בי גם את הפן הזה, ולא הכל שם הוא תואבה. ביחד עם חמלה והחזקה, אני מרגישה שהוורצ'ו הגבוה שיש לכהנת הוא הכניעה. כניעה לא במובן התבוסתני, אלא ההתמסרות לעולם כפי שהוא, והוויתור על האשליה שיש לנו שליטה. הכניעה היא לא רק למוות, אלא גם לחיים, לכוחות האדירים שפועלים בהם, שנסתרים, אבל כל רגע של הרהור יכול להעלות אותם על פני השטח. הכהנת נכנעת, היא מוותרת על הרצון לשלוט. ושם היא מוצאת את האמון שלה בעולם ובדרכיו, ולא הפוך.
Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Could you be there?
אם הייתה מדברת, הייתה אומרת, קראתי ברית עם הדבר המסתורי הזה שאני קוראת לו אלוהים. מאז אני לא רואה דבר בעולם החומרי הזה שאינו ההתגלמות שלו. כשאני מתבוננת בבשר שלי, בעצים, באבנים, אני רואה בהם את האנרגיה ואת הנוכחות שלו. כל ניואנס, כל רקמה, כל וריאציה של המציאות היא אחת מההופעות שלו שמתגלמות במגוון האינסופי שלו. אני חיה בעולם של אנרגיה נשגבת. אני רוטטת עם כל החומר והאנרגיה של כל הבריאה. ועדיין אני ישות בתולית. שום דבר לא נכנס אליי חוץ מהבורא שלא ניתן לתפוס ולהשיג. אני לא יודעת מהי טומאה. אני יכולה לייצר איתך מגע רק בממד הקדוש והבלתי ניתן למגע של הקיום שלך. רק עם המהות הבתולית שלך. אם תדבר איתי על תשוקה, מיניות, רגש, אני לא אבין אותך. אני הרבה מעבר לכל זה. מעבר לצער ואפילו מעבר למוות. בגלל שאלוהים הוא בחומר, הוא אל מותי, ואין לי יותר פחדים או מאוויים. אם תהפכי להיות כמוני, תהי מסוגלת להיכנס אליי ואוכל להחזיק אותך. הסבל שלך הוא לא טהור, העבר שלך תמה. שחררי את עצמך מהזוהמה, כי היא אשליה בדיוק כמו אשמה. קבלי את ההדר הבתולי של המהות שלך. בתוך כולכם, בני אדם, יש מקום שרק אלוהים יכול לתפוס, ורק אליו הוא מחובר. דבר זה נכון לכל העולם. בכל צמח יש חלק שהוא מושלם וטהור, ללא רבב. דע ששום דבר אינו שלך, הגוף הזה אינו שייך לך. לא התשוקות ולא הרגשות, לא המחשבות. כל זה שייך לו, ללא נודע אינסופי והנצחי שבו אתה קיים. תן את עצמך אליו, קבל אותו, והוא יקבל אותך. אני חסרת רחמים ואני דורשת שתבצע את המשימה שלו ושתנטוש על מנת להתאחד איתי כל דבר שאינו ראוי להפוך לגביע שבו האל ישכון. אני כמו המקדשים שבהם מתקיים גירוש שדים. איפה שאתה חייב להסיר את נעליך לפני שאתה נכנס אליהם. איפה שהאוויר מתוהר עם כתורת ואיפה שהמאמינים נרחצים במים הקדושים. עכשיו אנחנו נפגוש את הצד השני של הקנייה באמצעות קלף מספר 12, The Hanged Man, האיש התלוי, שמתכתב אכן עם המספר 2 של הסדרה הדצימלית. כמו ה-High Priestess, הוא מסמן מצב של דגירה, שהייה והתבודדות. וכמוה, הוא הגלה את עצמו מהעולם האנושי, ש... אליו מחבר אותו רק החבל שהוא קשור אליו. ובפעם הקודמת דיברנו על זה שהחל מקלף 11, הקלפים מבטאים ירידה לעבר השורש והגעה לתהום של התודעה ושל הנפש. וגם האיש התלוי מממש את הנטייה הזו. אבל מה ההבדל בינו לבין ההיי פריסטס? אם היא דוגרת, אז הוא זה שנדגר, שדוגרים עליו. ההיי פריסטס היא האימא, והאיש התלוי הוא הבן. גם עוברים בעצם תלויים הפוך בתוך הרחם. הם מושהים בין שמיים וארץ ומחכים להיוולד. הידיים שלו קשורות מאחורי הגב, ואין לו שום יכולת לפעול. הוא לא עושה כלום ולא מקבל החלטות. הוא איש תלוי. אלו הן מילות המפתח. שקשורות לאיש התלוי, וזה הקרבה, עצירה, חוסר בחירה, עיכול, עובר, מדיטציה, עומק, היפוך, המתנה, השהיה, מנוחה. בשני הצדדים של הציור אנחנו רואים ענפים שנחתכו, הוקרבו בשביל הלידה הגשמית או הרוחנית ש... שבהכנה, שבהיריון. ההקרבה היא ההפסקה, וזו יכולה להיות הפסקה שמתבקשת על ידי מחלה, וזו יכולה להיות גם הפסקה יזומה, כמו זו שעושים במדיטציה למשל, שמחליטים לעצור הכל, את כל הצורך בהישגים פרודוקטיביים, ומוכנים פשוט רגע להיות ורק לחוות ולקבל. אז במישור הרוחני, האיש התלוי הפסיק להזדהות עם הדרמה של העולם ועם התיאטרון הנוירוטי של עצמו. הוא מציע את האגו שלו ומשמיט את כל האינטרסים שלו כהקרבה לעבודה העצמית הפנימית שלו. במובן הזה, הירידה שלו היא למען עלייה, והפוזה ההפוכה שלו מייצגת היפוך בפרספקטיבה. האינטלקט הוא למטה והרציונל מפסיק לשלוט בהתנהגות. נקודת המבט על החיים משתנה. אנחנו מתנתקים מהראייה על העולם שיש לנו מאז הילדות ומההשלכות והאשליות שלה, כדי לפגוש את האמת המהותית. מהזווית הזאת, האיש התלוי ישלח אותנו חזרה לעבר, בקריאה, להבנה של הנושא והקשר שלו לעץ המשפחתי. העצים שמשני הצדדים שלו יכולים לייצג גם את הקווים של האמא והאבא שבנפש, שההתנהגות הנוירוטית שלהם בעבר, כלפינו, השאירה אותנו תלויים באוויר, בהווה. למרות שהם כבר לא הסמכויות שמעלינו, או הדמויות הכי משפיעות. אז אנחנו סוג של הקרבות האימפוטנטיות, גם הרבה זמן אחרי שהתבגרנו. אנחנו מתחבאים מאחורי גבינו, כמו האיש התלוי עם הידיים הבלתי נראות שלו. הקלף הזה לפעמים מייצג אשמה או פשעים מדומיינים שמסומלים על ידי 12 הפצעים המדממים של העצים והעונש שמתקבל, או את ההקרבה שאחד נידון להקריב. והאיש התלוי יכול גם לעורר את הדמות של ישו, ודרך זה את התמה של הקרבה עצמית או מנחה שהיא הקורבן של שהוא העצמי. כפי שההיסטוריה מראה, כל אדם שהתודעה האינדיבידואלית שלו היא בהיפוך לנקודת המבט הקולקטיבית, יכול להיראות כבוגד בממסד, ואינדיבידואל שכזה נידון להרבה דין, בהיותו הפוך ביחס לחברים שלו, להורים שלו, לממשלה שלו. כזה נונקונפורמיסט יכול להיות מתויג כפושע, והחיים שלו כאזרח מועיל מושהים והוא הופך להיות איש תלוי. חניכה שכזו יכולה להתרחש בכל מיני תקופות בחיים, בדרך כלל כשמגיעים לסוף של פאזה או שלב של קיום, והחיים דורשים טרנזיציה לדרכים חדשות. זה רגע עצום, כי שם עלינו לוותר על הדרכים הישנות והשחוקות של תפקודים שהיינו מאוד עקשנים לעמוד בהם, ועלינו לשלוח את עצמנו למה שלא נוסע עד כה בחיים. זה דורש הקרבה ואומץ. כולנו בדרכים שהן אולי פחות דרמטיות מאלה שהן מתוארות פה, עברנו דרך מצבים כאלה, שבהם השטיח נשמט מתחת לרגלינו, והשאיר אותנו תלויים לגמרי באוויר בין שני עולמות, וכל מה שנותר לנו בהן זה לחכות ולהתפלל. בזמנים כאלה אנחנו מרגישים, כן, נבגדים על ידי החיים, מופשטים מכל גאווה ופרסונה שאימצנו, אנחנו קורבנות של הגורל, נתונים לרחמים של האלים. בנקודה הזו יש לנו הזדמנות לקבל את הגורל ולהיכנע לחוסר השליטה המוחלט שיש לנו לגבי רוב הדברים בעצם. אז כשאנחנו מגיעים לסיטואציה של האיש התלוי, זה מועיל לא רק לחקור את הגישות השונות שאפשר לאמץ כלפי החיים, אלא גם להתמסר לטעם הזה של חוויה חדשה ולהרחיב את החוויה במקום לצמצם אותה. דרך טובה שהאיש התלוי מציע היא לעצום את העיניים שלנו ולהיכנס לתוך הגוף שלו. אפשר לעשות עמידת ראש, אולי, לתת לאדם לזרום אליו לראש ולספק לו חמצן ולהחיות את הנשמה שלנו, ממש ליטרלי להפוך את הפרספקטיבה שלנו. אם אנחנו רוצים רגע להיות האיש התלוי, לא משהו שחייבים, אז הגורל יכול להביא סוג כזה של צליבה בכל זמן בחיים במגוון דרכים. למשל, התהפכות עסקית פתאומית יכולה לשדוד בן אדם מנכסיו או מהמוניטין שלו בין לילה ולסיים את הקריירה שלו שהוא הקדיש לה את כל החיים שלו, וזה הסיפור של החיים שלו. וזה יערער לחלוטין את המציאות הנוכחית שלו ויערוס את התקווה כלפי העתיד, ובכלל את הרצון לנסות להמשיך לעשות משהו, אם אנחנו כאלה חסרי אונים. או בגידה על ידי בן אדם קרוב יכולה להרוס את הביטחון של מישהי בעצמה ובעולם. ולפני שנים בודדות, טריגר, עזרת סיפור אישי, אבי חלה בסרטן, ואני לא חושבת שלפני זה נחשפתי לעוצמה של הטרגיות של החיים, לתחושה של הסתירה שממשיכה לצלצל בגוף שלי שנים אחרי זה. אני שנים, כל חיי גדלתי בתחושה, הסתובבתי בתחושה שאני יכולה מתוך מקום נוח של קביעות לייצר לעצמי את העתיד, וביום בהיר אחד התפיסה הכל כך בסיסית הזאת פשוט התרסקה, ולא היה שירות לקוחות לפנות אליו. אני נשארתי עם היין ביד, כמו שאומרים. נאלצתי לבנות משהו אחר שלא ידעתי מהו, אבל לפני שיכולתי לחפש דרך אחרת היו צריכים לקחת ממני את המוכר. עוד סיפור שמדגים את המנגנון הזה הוא יציאת בני ישראל ממצרים, גם כן סיפור מאוד פרסונלי. לפני שהם הגיעו לארץ מבטחים, לארץ ישראל, הם היו צריכים ללכת במדבר 40 שנה, אז כדי להגיע למקום חדש צריך קודם לעזוב את המקום הישן, ולהסכים לשהות במידל גראונד, זה נקרא בעולם הטיפול, בלי שהמקום החדש קיים עדיין. אין מקום לבנות בלי שמפרקים. והפירוק הוא סיכון בדיוק בגלל זה, כי אנחנו לא יודעים מה נצליח לבנות. ואנחנו מסיימות קשר זוגי לפני שמצאנו אחד חדש, ברוב המקרים. בעניין הזה אנחנו נקבל עומק הרבה יותר גדול בקלף הבא, שאנחנו נדבר עליו בתוכנית הבאה. ארכנו מספר 13. הדבר הזה יכול לקרות גם עם מחלה פיזית, גם נפשית וגם רוחנית, שעשויה להשאיר מישהו חסר אונים. אפשר לשקוע בדיכאון. במצב כזה הערך של האינטלקט, של האגו, מופחת ומושפל למטה, כפי שרואים בקלף. הוא יכול ללכת לאיבוד בתוך הלא מודע, בלי יכולת להשתתף בעולם החיצוני, או לזהות את הצרכים הפיזיים שלו ולספק אותם. ולכן הוא עלול להזדקק לאשפוז. יונג ראה את הנוירוזה או הפסיכוזה שביטאו את עצמן בכל מיני סוגים של מבוי סתום, כמו דיכאון, לא כמחלה שיוצרת את החיים, אלא כאמצעי מתקן, שהמטרה שלו היא לפתח את החיים דרך ביסוס של איזון נפשי בלבל חדש. הוא חשב עליהם כדרך של הטבע לרפא את האורגניזם הנפשי. הוא ראה שמתי שהאינטלקט והרצון של מישהו נהיו לא גמישים ומוכווני כוח, אז הטבע פנה לאמצעים קיצוניים כדי להפיל את הפאוור טריפ של אותו אדם, כדי שהוא ייאלץ לחקור אספקטים אחרים של הנפש שלו. יונג ראה את האיש התלוי כהזמנה לפתוח עומקים חדשים של הוויה, יותר אתגר מאשר עונש. אצטט. הלא מודע תמיד מנסה ליצור סיטואציה בלתי אפשרית כדי לכפות על האינדיבידואל להביא את הטוב ביותר שלו. אחרת, הוא לא היה מגיע למקסימום שלו, הוא אינו שלם, ולכן לא מממש את עצמו. מה שנדרש זה מצב בלתי אפשרי, היכן שאחד חייב לוותר על הרצון של עצמו ולא לעשות שום דבר מאשר לסמוך הלקוח הלא אישי של צמיחה והתפתחות. אנחנו יכולים לחוות את זה גם מהצד השני, כשבן אדם קרוב אלינו נמצא במצב של האיש התלוי, יש איזשהו דחף להגיב בניסיון ליישר אותו בחזרה, להפוך אותו ולהעמיד אותו על רגליו, ושיחזור לתפקד בעולם של הישגים חיצוניים ולהמשיך בחיים שלו כפי שהם היו לפני ההפרעה הזאת. זה קשה שלא להרגיש ככה, כי לכולנו יש נטייה להעריך את המציאות הנתונה של העולם החיצוני על פני המציאות של העולם הפנימי. הדיכאון עושה ההפך, הוא מבטל את החשיבות של העולם החיצוני ומעדיף את העולם הפנימי על פניו. כשפוגשים חבר עם דיכאון, מפתה לפתור את התסמינים שלו כהמצאה שלו, כבחירה לא נכונה שהוא עושה, כעצלנות, ומפתה לתת לו עצות בסגנון של צא מעצמך, אל תחפור בעצמך כל כך עמוק, תמצא תחביב, תעשה ספורט. הדחף לטלטל את הבן אדם חזק, עד כדי כך שהמציאו שיטה שבה מחשמלים אנשים שיש להם דיכאון, בתקווה לעשות להם איזשהו ריסט ושהם יחזרו למצב הנורמלי. אבל המצב הנורמלי הוא בדיוק זה מה שהיה צריך להירפא ממנו, ולא הדיכאון. מה שמשמח זה שהיום הרבה מטפלים מיישרים קו עם הגישה של יונג, ובשנים האחרונות התפתחו שיטות טיפול רבות שאמורות לסייע לטבע במטרה שלו. ובמקום להחזיר מטופל למצב הקודם בכוח, מעודדים את המטופל לפרוש רגע מהחיים המוכרים שלו, ולהשתמש בדיכאון כהזדמנות לחקור רבדים חבויים בחייו מבפנים. דרך אנלוגיה עם חומרים מיתולוגיים, פסיכואנליסטית למשל, תוכל לעזור לייצר סדר ומשמעות בתמונות הכאוטיות שעלו מהלא מודע. ואז החיים של המטופלת או המטופל יכולים להיות בעלי סדר ומשמעות גדולים יותר. רק דרך הסכמה מלאה לחוויה כזו, עם כל הלב והנשמה, יכול האיש התלוי לזמן כוח עליון ולחבור לסו-קולד אלים, והם העצמי הטרנס-פרסונלי שלו. דרך הקבלה והצלבה שלו, האדם משתף פעולה עם הגורל שלו, ובאיזשהו מובן בוחר בו. וכשהוא בוחר בגורל שלו, הוא משתחרר ממנו. גם בסיפור של ישו, ברגעים האחרונים, הוא בוכה לאלוהים בנוגע לגורל שסידר לו, אבל לאחר מכן הוא מקבל את הגורל שלו ומוסר את הרוח שלו, מה שקוראים לו Give up the ghost. אז באמת הדוגמה מצוינת זה ישו, וקשה להימנע מזה. והתורה שלו הביאה להרבה מחלוקת במהלך חייו. קודם כל הוא לעתים פנה לעצמו כבנו של אלוהים, מה שגרם להרבה זעם בקרב הסמכויות הדתיות באותו הזמן. התביעה שלו לנשגבות נראתה על ידי אחרים כמחללת קודש, והתגירה את ההיררכיה הדתית הממוסדת. קורה לי כל הזמן. הוא אתגר גם את המסורות הדתיות בזה שהוא בא עם הרבה ביקורת לפרקטיקות של הדת ולמסורת היהודית, כמו הפרושים והצדוקים, והוא הדגיש את החשיבות של צדקנות פנימית ושל מערכת יחסים פנימית עם אלוהים על גבי צייתנות נוקשה. לחוקים הריטואליסטיים ולמסורת. אחד הדברים הכי שנויים במחלוקת שהוא הביא היה הרעיון שממלכת האלוהים נמצאת בפנים ולא בשטח של ארץ ישראל, וזה גם פגע בפרדיגמות פוליטיות ששלטו אז ועד היום. בנוסף לזה, ישו היה קרוב מאוד לחוטאים ולמנודים ולזונות ולאנשי חברה שוליים נוספים. ההתנהגות הזו התגירה מאוד את הנורמות החברתיות ואלו שאלות בנוגע למוסריות ולכושר השיפוט שלו. זאת ועוד, הוא ריפא אנשים בשבת, הוא ביקר את החומריות ואת בעלי ההון, והציע לסלוח לחוטאים, מבלי להניש אותם, כפי שהיה נהוג אז. אז לפי האמונה הנוצרית, ישו מת על הצלב. הוא הקריב את עצמו בשביל לחפר על החטאים של האנושות. הוא מייצג את ההקרבה האולטימטיבית בנצרות, שבעצם משקפת את האמונה. איזה אקט יש שהוא יותר גדול מזה, אקט של אמונה, שאם לא להקריב את עצמנו, את החיים שלנו, בשביל משהו גדול יותר. לאחר המוות שלו הוא נקבר, ולפי הדוקטרינה, הוא קם לתחייה ביום השלישי, לאחר הצליבה שלו, והאירוע הזה נחגג בפסחה. אז מה אנחנו נקבל בקריאה אם הקלף הזה יעלה? אז הוא מצביע על רגע של השעיה, שאנחנו יכולים להפוך ליתרון, כדי לפרוט את התוכנית ברמה גבוהה יותר, להגיע לידע עצמי ועבודה פנימית. הוא יכול גם להתייחס למחסום או חוסר יכולת לפעול, ולעיתים הקלף הזה יבשר לנו שהזמן הוא לא הזמן הנכון לקבל החלטה, שהסיטואציה או הפרספקטיבה שלנו צריכה להבשיל עוד יותר. הוא מייצג את אי המוביליות שמשלימה לתנועה, העובר בתוך הרחם האימהי, או אפילו קשר עמוק עם הסלף שמוליך את כל המימוש בעולם. אולי זה זמן טוב לתרגל יותר מדיטציה. ולהפסיק להתעקש על דברים מסוימים שהם כבר מפסיקים לעבוד, ולא משהו שם מתחכך בצורה צורמת. אם האיש התלוי היה מדבר, הוא היה אומר, אני בפוזיציה הזאת בגלל שאני רוצה להיות בה. אני הוא זה שחתכתי את הענפים, שחררתי את הידיים שלי מהכמיהה, לתפוס ולאחוז, ובלי לנטוש את העולם פרשתי ממנו. איתי אתה יכול לגלות את הרצון להיכנס למצב שבו הרצון לא קיים יותר. איפה שמילים, רגשות, יחסים, כמיהות וצרכים לא יעברו אותך יותר. כדי לנתק את עצמי, חתכתי את כל הקשרים, חוץ מזה שמצרף אותי לתודעה. יש לי את התחושה של נפילה נצחית לתוך עצמי. אני מחפש אחר עצמי דרך המבוך של המילים. אני הוא זה שחושב וזה שחושבים אותו. אני לא הרגשות שלי. אני מתבונן בהם מספרה שבה רק שלווה מולכת. ממרחק אינסופי, מהנהר של הרצונות, אני יודע רק אדישות. אני לא הגוף שלי, אלא זה שמשתכן בתוכו. כדי להגיע אל עצמי, אני צייד שמקריב את הפיתיון שלו. אני חוצה דרך כאב כדי לגלות את הכוח של ההקרבה. צעד אחר צעד אני משחרר מכל דבר בי שיכול להיקרא אני. אין לי שום דבר, שום רכוש. אני תופס את הכלום, אני לא יודע כלום, אני לא רוצה כלום, אני לא יכול לעשות כלום. ועם זאת, כל היקום חוצה דרכי, מגיע אליי כדי למלא אותי עם המרבולות שלו. אני השמיים האינסופיים שנותנים לעננים לחלוף דרכם. מה נשאר ממני? מבט בודד שבוהה בכלום, מודע לעצמו, והופך את עצמו למציאות האולטימטיבית האחרונה. בפעם הבאה אנחנו נמשיך לראות מי עוד יכול לקחת את הקבלה הזאת ולהפוך אותה למשהו.